אז אנחנו ממשיכים לקרוא את מהותה של חוכמת הקבלה. אנחנו נמצאים בעמוד 17, בכותרת הערכים הגשמיים והשמות הגופניים שבספרי הקבלה. אכן, מובן לכל בן היגיון שבמקום שיש לנו עסק עם דבר רוחני, ואין צורך לומר עם אלוקיות, אין לנו שם שום מילות ואותיות להגות בהם. שהרי כל אוצר המילות שלנו אינם אלא הרכבות מאותיות הדמיון והחושים. ואיך אפשר להסתייע עמהם במקום שאינו נוהג שם לגמרי מבחינת דמיונים וחושים?
זאת אומרת שאם אני לא מרגיש את העולם העליון, ופתאום אני מתחיל נגיד להרגיש אותו, אז איך אני יכול לדעת מה אני מרגיש? איך זה לקרוא? בעולם שלנו, אז אנחנו אומרים שזה נקרא כוס, זה נקרא משקפיים, כן? ועוד כל מיני דברים כאלה. אנחנו נותנים שמות לפי מה שאנחנו מרגישים, ולומדים כך ומלמדים כך את האנשים האחרים, ילדים נגיד. מה אני עושה עם התופעות רוחניות? שאני נגיד מרגיש איזה תופעה. נו ומה? איך אני אתן לה שם? מה אני אעשה? אז מה הוא אומר לנו?
כי אפילו אם ניקח את המילה היותר דקה שאפשר להשתמש בה במקומות הללו, דהיינו המילה אור עליון, או אפילו אור פשוט, הרי זה גם כן דבר מדומה ומושאל מאור השמש, או אור הנר, או אור מורגש של הנחת רוח, המופיע באדם בזמן שנופל לו איזה המצאה חדשה של התרת איזה ספק. ואיך ייתכן לשמש עמהם במקום רוחני ודרכים אלוקיים? כי לא יציעו אל המעיינים, אלא דברי שב וכזב.
כי אני לוקח איזשהו שם ממצב אחד, ומדביק אותו לאיזושהי תופעה בעולם אחר, במצב השני. איך יכול להיות שאני מסוגל כך לעשות, שאני רשאי כך לעשות? זה התבלבל. אם זה מדובר על החוכמה מדויקת, שאני אתן שמות איך שבא לי ממצב למצב, שמצבים האלה בכלל הם בשתי עולמות, רחוקים זה מזה, אז מה יצא לי מהחוכמה? יצא לי רק בלבול גדול, ולא יותר. עברו 10.
אב חבר מרגיש איזושהי תופעה, והוא לא יודע אם להבחין האם זה תופעה רוחנית, או אם זה עניין פסיכולוגי פשוט. איך עוזרים לו לעשות את ההבחנה הזאת? אפשר לעזור לו בכלל?
אם הוא מרגיש את זה דרך חיבור עם החברים, דרך ביטול האגו שלו, אז זו יכול להיות תופעה רוחנית. בינתיים. טוב, נמשיך.
אנחנו נמצאים בטור א' עמוד 17, בפסקה שלישית מלמטה. ומכל שכן, במקום שאנו צריכים לגלות במילות ההם איזה שכל מבחינת מסע ומתן הנוהג במחקרי החוכמה, אשר כאן מוכרח החכם להשתמש בדיוק חמור עם גדרים מוחלטים לעיני המעיינים. ואם ייקשה לחכם אף במילה אחת בלתי מוצלחה, הרי יגרום על ידה בלבול הדעת להמעיינים, ולא יבינו כלל מה שאומר שם מלפניה ולאחריה, וכל הקשור עם אותה המילה כידוע לכל מעיין בספרי חוכמה.
זאת אומרת, אנחנו צריכים מאוד מאוד לדייק בכינויים, בשמות, במספרים, במידות, בכל דבר, אחרת זה לא יצא חוכמה. אז איך אנחנו בכל זאת מוצאים את עצמנו שאנחנו יכולים לחקור תופעות רוחניות בצורה מדויקת מדעית. הצורה הזאת שהיא מתאימה לחוכמת הקבלה, לגובה, לתופעות שמתגלות. יש כאן באמת בעיה גדולה מאוד. איפה יש לנו אותו המכשיר שעל ידו אנחנו מתחילים לחקור את החוכמה, לרשום תופעות, להשוות ביניהם וכן הלאה. שבלי זה אין שום חוכמה? כן?
ואם כן, תמה על עצמך, איך אפשר לחכמי הקבלה לשמש במילות כוזבות ולהסביר על ידם כשרי חוכמה? וכידוע, אשר אין שום הגדרה בשמות כוזבות, כי לשקר אין לו רגליים ואין לו עמידה. אמנם, כאן צריך שתדע מקודם את החוק של שורש וענף, ביחס העולמות מזה אל זה. כותרת, חוק שורש וענף ביחס העולמות.
בגלל שיש קשר בין שורש וענף, אנחנו ענפים משורשים עליונים, ויש קשר בין שורש לענף, אז אנחנו יכולים מהשורש שלנו להכיר הענף לכל דבר ודבר, כן? ואז אנחנו יכולים לדבר בענפים שיש כאן לפנינו שאנחנו מסיקים, ולקרוא בענפים האלה שורשים שלהם, כי לכל ענף יש שורש שלו, ולא אחרת. כן?
חוק שורש וענף ביחס העולמות. חכמי הקבלה מצאו אשר דלת העולמות הנקובים בשם אצילות, בריאה, יצירה ועשייה, החל מעולם הראשון היותר עליון, הנקרא אצילות, עד העולם הזה הגשמי המוחשי, הנקרא עשייה, צורתם שווה זה לזה לגמרי, בכל פרטיהם ומקריהם.
זאת אומרת, יש לנו עולמות, רמות כאלה של ההשגה, ובכל רמה ורמה של השגה יש לנו אותם הדברים, רק הם מתבהרים לפי הרמה הזאת. אני נמצא ברמה הכי קטנה, נגיד כמו שילד בעולם שלנו, מה הוא מסיק? הוא נמצא בעולם שלנו, אבל לפי השגה שלו הוא רק מרגיש קצת. שיגדל, הוא גם כן יהיה באותו עולם, אבל יבין יותר, ויגדל יותר, יבין עוד יותר, וירגיש עוד יותר, וכן הלאה. זאת אומרת, המציאות בעצמה לא משתנה, משתנה רק ההשגה שלנו והמציאות. וככה זה גם כן ברוחניות. אנחנו גם עכשיו נמצאים איתכם בעולם הרוחני, בכל המציאות אינסופית, אבל לא תופסים אותה. כל העניין איך אני מפתח את הכלים בי כדי לתפוס יותר ויותר ויותר את המציאות שבה אני נמצא. אכן אני כמו, אחרת אני אהיה כמו תינוק ששוכב בתוך המיטה שלו הקטנה ולא רואה שום דבר, לא מבין שום דבר. זה מה שאנחנו. ברור. קדימה.
דהיינו, שכל המציאות ומקריה הנמצאים בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם כן בעולם השני שמתחתיו, בלי שום שינוי של משהו, וכן בכל יתר העולמות שלאחריו, עד לעולם הזה המוחשי. ואין שום הבדל ביניהם, אלא הבחן מדרגה בלבד, המובן רק בהחומר שבפרטי המציאות, שבכל עולם ועולם. שהחומר של פרטי המציאות, הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר היותר זך, מכל התחתונים הימנו. והחומר, פרטי המציאות, שבעולם השני, הוא מעובה מהעולם הראשון. אבל יותר...
אנחנו סופרים את העולמות מלמעלה למטה, ראשון, שני, שלישי, רביעי, חמישי. ואז כמה שהעולמות האלה הם יורדים, כן? אנחנו מבינים שהחומר בהם נעשה יותר ויותר ויותר גס, יותר אגואיסטי. כן.
נתחיל מחדש בפסקה הזאת, שהחומר של פרטי המציאות הנמצאים בעולם הראשון, היותר עליון, הוא חומר היותר זך מכל התחתונים ממנו, והחומר וחומר פרטי המציאות שבעולם השני הוא מעובה מהעולם הראשון, אבל יותר זך מכל מה שתחתיו במדרגה, ועל דרך זה עד לעולם הזה שלפנינו, אשר החומר של פרטי המציאות שבו הוא יותר אב וחשוך מכל העולמות שקדמו אליו. אולם הצורות של פרטי המציאות וכן כל המקרים שלהם באים בשווה בכל עולם ועולם, הן בכמות והן באיכות, בלי שינוי של כלום. והמשילו את זה כמשפט החותם עם הנחתם הימנו, אשר כל הצורות המצויות בהחותם עוברות בשלמותן לכל פרטיהן ודקדוקיהן אל הדבר הנחתם הימנו. כן הוא בעולמות, אשר כל עולם תחתון נחתם מהעולם העליון ממנו, ועל כן כל הצורות שיש בעולם העליון בכל כמותם ואיכותם נעתקים במלואם ובאים גם בעולם התחתון, באופן שאין לך פרט של מציאות או של מקרה המציאות המצוי בעולם התחתון שלא תמצא כדוגמתו בעולם העליון הימנו, בצורה שווה כמו בית טיפות של מים, ונקראים שורש וענף. כלומר, שאותו הפרט הנמצא בעולם התחתון נבחן לבחינה של ענף בערך הדוגמה שלה המצוי ועומד בעולם העליון, שהוא שורשו של הפרט התחתון, מפני שמשם נחתם ונתהווה פרט ההוא בעולם התחתון. וזהו כוונת חז"ל במה שאמרו, אין לך כל עשב מלמטה, שאין לה מזל ושוטר מלמעלה, שמכה אותה ואומר לה גדל. כלומר, שהשורש הנקרא מזל, מכריח אותה להיגדל ולקבל את כל תכונתו, מבחינת כמותו ואיכותו, כמשפט החותם עם הנחתם הימנו, כאמור לאל. וזהו החוק של שורש וענף, הנוהג בכל הפרטים שבמציאות, ושל מקרה המציאות, בכל עולם ועולם, ביחס העולם העליון ממנו.
זאת אומרת, מלמעלה יש לנו שורשים רוחניים, למטה מהם בכל רמה ורמה, בכל עולם ועולם יש לנו תוצאות מהשורש, שזה ענפים יותר ויותר ויותר מגושמים, עד הענף האחרון, הנמוך ביותר, האגואיסטי, שנמצא כאן לפנינו. וכך אנחנו משיגים ממטה למעלה בחזרה את כל השורשים שלנו עד השורש הגבוה ביותר. חבר.
כן, הרב, אני מקווה שאני שואל שאלה נכונה. יש מצב שבקבוצה שאנחנו מדברים על דברים, כל מיני דברים טובים בזה שעושים בזה, אז החבר הזה מסכים לדברים הזה, אומר לחיים איזה יופי. ופתאום איזה חבר שמדבר משהו קצת יותר עמוק, יותר אמיתי, הוא כועס ישר ומתפרץ על זה. מה המצב הזה? למה המצב כזה קורה?
תדברו על זה, תסבירו זה לזה, איך צריכים להתנהג. כי העיקר בשבילנו, לא שמדבר כל אחד או אחד, אלא עד כמה שהקשר הזה בדיבורים, הוא עוזר לקשר בין הלבבות. כי בקשרי בין הלבבות, שם אנחנו צריכים להשיג את הבורא, וזה העיקר.
למה הוא כועס בזמן שאני מדבר דברים קצת משחק, אני משחק, אז לזה הוא מסכים, שאני מדבר קצת משהו יותר אמיתי, הוא כועס תכף.
אז יש...
מה הסיבה?
הסיבה שיש לו רצון לקבל יותר גדול, והוא לא יכול בינתיים להבין איך להתנהג נכון עמו. הוא לא יכול להתגבר עליו. אז תנסו לאט לאט בסבלנות להראות לו שכולם צריכים להתנהג בצורה בסבלנות.
כאילו אני צריך להראות לו דוגמה?
אתה צריך להראות לו דוגמה, כן.
סבלנות, סבלנות.
כן, כן, כן. פיתי 29.
כל הפסקה הזאת לא ברורה בכלל, דיינו שכל המציאות ומקרה נמצא בעולם הראשון, כל אלה נמצאים גם בעולם השני, שמתחתיו בלי שום שינוי של משהו.
אז מה?
אני אפילו לא יודע איך לנסח את השאלה, זה כל כך לא ברור.
תקרא כמה פעמים, תשאל אחרת. מחר נגיד.
אוקיי.
זהו. עכשיו, פיתי 18.
רב, למה מתכוון בעל הסולם על פרטי ומקרי המציאות?
כל הפרטים שישנם בשורש, מתגלים בענף. זה מה שהוא רוצה להגיד, שאין לנו שום חידוש, אין חדש תחת השמש, אלא הכל זה כמו שיורד אלינו מהשורש שלנו הגבוה ביותר, מעולם אינסוף. לכן אם יש לפניך משהו, לא חשוב מה, התנהגויות בין בני אדם, דברים יפים, דברים לא טובים, כן טובים, לא חשוב, זה הכל מגיע מהשורש שלנו, ואז בשורש הזה נמצא, ואנחנו צריכים בענף להרגיש את זה, ולהשתדל לסדר את זה נכון. זה מה שנותנים לנו, תרגילים כאלו. עושים נכון, קובעים נכון היחס שלנו לתופעות, קושרים אותם כמה שיותר אפשר לשורש שלנו הגבוה, לפי זה אנחנו עולים בסולם, וכך יותר ויותר בלסדר ענפים לשורשים, אנחנו עולים לשורש הגבוה.
רב, אפשר להמשיך?
כן.
ולמה הוא מתכוון בחלוקה לכמות ולאיכות?
זה החלוקה מה שיש לנו, כמותית ואיכותית. עוד נדבר על זה, זה לא כאן...
תודה רב.
כן, בבקשה. אין יותר. טוב, רצו לשאול עוד, אבל כנראה שהם שמעו את התשובה. קדימה, קריין.
אנחנו נמצאים בעמוד 18, כותרת שפת המקובלים היא שפה של ענפים. פירוש, על פי הוראתם של הענפים הללו על שורשיהם, שהם הדוגמאות שלהם, הקיימים בהכרח בעולם העליון. כי אין לך שום מציאות בעולם התחתון, שלא יהיה נמשך ויוצא מעולם העליון ממנו, וכמשפט החותם עם הנחתם כמפורש לאל. אשר משום זה, השורש שבעולם העליון, מטיל ומחייב את הענף שלו שבעולם התחתון, שיתגלה בו כל צורתו ותכונתו, על דרך שאמרו ז"ל, שהמזל שבעולם העליון, המיוחס להעשב שבעולם התחתון, מכה על אותו העשב ומכריחו להיגדל על מתכונתו, כנל. שמתוך זה נמצא כל ענף וענף שבעולם הזה מגדיר היטב את הדוגמה שלו העומד בעולם העליון.
כן, שכל העבודה שלנו זה כמה שאפשר לקשור ענף להשורש. הלאה.
ולפיכך, מצאו להם חכמי הקבלה אוצר של מילים ארוך ומפורש לעיניהם, די ומספיק. לבחינת שפה מדוברת ביניהם, המצוינה להפלי, שיוכלו לאיסו ולהיתן זה עם זה, בשורשים הרוחניים שבעולמות העליונים. דהיינו, על ידי זה שמזכירים לחבריהם רק את הענף התחתון המוחשי שבעולם הזה, המוגדר היטב לחושים הגשמיים.
יוצא לנו כך, שאנחנו מדברים על דברים רוחניים, אבל מכנים אותם בשמות הגשמיים, כי יש קשר בין ענף ושורש. ולכן אין לנו שום בעיה לדבר על רוחניות, שברוחניות אין מילים, שום שמות, כלום, רק תופעות, אבל לקרוא לתופעות האלה בשמות אנחנו יכולים מהעולם הזה. לכן כל השפה שלנו היא נקראת שפת הענפים, שלפי ענפים שבעולם הזה אנחנו קוראים את השורשים שבעולם העליון. כן.
והשומעים מבינים מדעתם את השורש העליון, אשר ענף הגשמי הזה מראה עליו, מפני שהוא מיוחס אליו, להיותו נחתם ממנו. באופן אשר כל פרטי הוויות הבריאה המוחשית וכל מקריהם נעשו להם כמו מילות ושמות מוגדרים ומוחלטים על השורשים הגבוהים העליונים הרוחניים. ואף על פי שבמקומם הרוחני אי אפשר להתבטא בשום מילה והגה, להיותם למעלה מכל דמיון, מכל מקום, קנו להם זכות ביטו שפתיים על ידי ענפיהם המסודרים לחושנו כאן בעולמנו המוחשי כמבואר.
כן, אנחנו כך קיבלנו שפה שהיא מדויקת מאוד, כי כל ענף הוא קשור לשורשו בלבד ולא לכמה שורשים, ולכן אנחנו יכולים בשמות של הענפים שבעולם הזה לכנות את השורשים שבעולם העליון, וכך יש לנו חוכמה, מדע, אפשרות לדבר, לדון, בכל דבר ודבר, ברוחניות, אמנם שאנחנו, ברוחניות אין לנו מילים, אנחנו לוקחים את הענפים שלהם שבעולם הזה, ולפי שמות של ענפים, מכנים את השורשים, וכך אנחנו יכולים לדון, למדות, לדבר, להרגיש, הכל לא חסר לנו. זה בדיוק מפני שישנה שפת ענפים, קשר בין שורש הרוחני הגבוה וענף הגשמי שנמצא לפנינו. פיתי שלוש.
איך יודעים באיזה רמה של תיקון נמצא אותו מילה גשמית שמשתמשים בה? ניקח לדוגמה, לא יודע, ים. אז כתוב באיזה ספר שמתארים עכשיו, מדברים על ים, אבל בעצם מתכוונים לאיזשהו מושג רוחני, אז איך יודעים עכשיו באיזה מהעולמות מדובר עכשיו על, על המושג?
אתה לא יודע? אם אתה לא משיג, אתה לא יודע, אבל אם אתה משיג, אתה יודע על מה אתה מדבר. ואז אתה, גם כן שאתה מדבר עם מישהו שגם הוא משיג, אז אתם יכולים לדבר, אתם יכולים לחנות באותו מושג, הרגשה של כל אחד, הבנה של כל אחד.
אבל המילה נשארת אותה מילה? המושג אותו מושג?
לא, לא, לא דווקא מילה זה מילה, אבל חוץ מזה, תלוי באיזה רמה אתה משיג אותה. יש כאלה שמשיגים את הים, כמו שפת הים שאתה הולך להשתזף בכלל, כן? בלבד. ויש ים שיודע מישהו שעוסק בים, מדען, וכן הלאה, יש ים ויש ים. כן? הכל תלוי בעומק התפיסה, ואז, אבל יש כבר על מה לדבר. מבינים כלפי אותו אדם המסיק על מה הוא מדבר. פיתי שתיים.
שלום רב, שמעתי ש... כל התופעות, ההתנהגויות, הדברים הטובים, הכל הכל זה מגיע מהשורש, ואנחנו צריכים בענף לסדר את זה נכון, להרגיש את זה נכון.
כן.
איך מסדרים נכון את הקשר בין כל התופעות שאנחנו חווים בחיים שלנו, וקושרים את זה בצורה מטרתית לשורש?
אתה צריך את הענף שלך הנמוך, לחבר למסך ואור חוזר, וכך להשיג את השורש. זה בדיוק מה שאנחנו עושים בפעולות, בזיווג דעקה, שאתה נכנס לזיווג עם התופעה הזאת, ואז אתה יכול לדבר עליה, בזה שאתה משיג ממנה. ברום אחד.
האם אפשר ללמוד מחיבור המילים בשפת הענפים על חיבור הרוחני בעשירייה?
כן אפשר בערך, כי אם אתם עדיין לא משיגים, כי כל ההשגה היא מתחילה מלמטה, אם עדיין אתם לא משיגים שום דבר בקשר ביניכם, אז זה עוד לא השגה, אבל בכל זאת אתם יכולים איכשהו להידמות מה זה צריך להיות ברוחניות. תנסו לבנות קשרים ביניכם כאלה, כמו שנדמה לכם שקיימים ברוחניות. זה מאוד עוזר. כי העבודה כזאת שאתם משתדלים להתקשר ביניכם בצורת ההשפעה, העבודה הזאת היא בעצמה תפילה. נו, פיתי 25, בבקשה.
רב, שאלה, אני לא יודע אם היא הגיונית. יש לנו שורש אחד שהוא הבורא לכאורה, ופה כתוב שיש כאילו שורש נפרד לכל ענף. איפה מתחילה החלוקה משורש אחד לשורשים נפרדים?
כל שורש כלפי ענף אתה יכול לקרוא לו בורא, כלפי הנברא.
בגלל שהבורא זה כמו המערכת שכוללת הכל?
כן, כן, בורא זה נקרא בו אורה, וכך אנחנו משיגים אותו, ותמיד משיגים אותו באיזושהי מדרגה יותר עליונה מאיתנו, ותמיד אתה יכול לקרוא כל דבר יותר גבוה ממך כבורא, ואת עצמך כלפיו כנברא. אין הגדרה אחרת לבורא. זה לא משהו שנמצא דווקא אלא כל שורש לגבי הענף הוא נקרא בורא כלפי הנברא. זהו חברים, בזה אנחנו נסיים היום, ונשתדל לא להיפרד, וכל הזמן להיות יותר ויותר בחיבור, וכך נחזיק עד השיעור בוקר. כל טוב לכם, שיר ולהתראות.
Come on, people, gather round
above this time and space.
Come on, people, gather round,
let's find a higher place.
Come on, people, gather round,
the circle awaits.
Come on, people, gather round,
put a smile on your face.
Clear your senses, free your mind, your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Completing the circle,
come my way.
Completing the circle,
unite and play.
Completing the circle, let the love shine night and day. Completing the circle,
come my way.
Completing the circle,
unite.
Let the love shine night and day.
Come on, people, gather round
above this time and space.
Come on, people, gather round,
let's find a higher place.
Come on, people, gather round,
the circle awaits.
Come on, people, gather round,
put a smile on your face.
Clear your senses, free your mind,
your heart will keep the beat. Let's all sing together, so get up on your feet. Completing the circle,
come my way.
Completing the circle,
unite and play.
Completing the circle,